עמוד ללמד וב. טוב, אחרי שהמהר"ל הסביר את פרטי המשנה, הוא חוזר לכלול את הדברים בכלל. והתבאר לך. סוף עמודה ימנית בלמד וב. כי אלו שני חכמים, דהיינו, יוסה בן יועזר ויוסה בן יוחנן, איש ירושלים. שניהם באו לתקן בית האדם בעבודת השם יתברך. והנה תמצא אנטיגנוס איש סוחו, הוא שיזיר האדם עצמו על עבודת השם יתברך באהבה ובהירה, כמו שלמדנו. כי אנטיגנוס איש סוחו היה מקבל אחד בלבד, מקבל הכוונה, מקבל התורה, במסירת התורה בדורות, ועמד במקום זוג, שהרי לא היה אדם שיצטרף אליו, אלא כתוב אנטיגנוס קיבל משמעון הצדיק, שהרי המקבלים אחריו, אחרי אנטיגנוס, זוגות הם, כולם כבר מופיעים שניים שניים, ולפיכך היה אנטיגנוס נותן מוסר כמו שניים מן הזוגות. לכן הוא הזהיר גם על האהבה וגם על היראה. והזוגות הזהיר האחד על עבודת השם יתברך מצד האהבה, והשני על עבודת השם יתברך מצד היראה. מי הזוגות כבר יש חלוקת עבודה. אחד מן הזוגות מזהיר על עבודת השם באהבה, והשני על עבודת השם ביראה, מה שלפני זה, חכם אחד היה עושה לבדו. זה לא עניין של מילים, כי הרי לכאורה, מה הבעיה שחכם יזהיר גם על זה וגם על זה? אלא הכוונה היא המסוגלות להכיל את כל התורה בהדרכות שכוללות אהבה ויראה, שזה דבר מאוד לא פשוט בכלל. כי בדרך כלל האדם חייב לנתח את הדברים. הוא חייב להראות באיזה צד הוא עובד את השם ביראה, ובאיזה צד הוא עובד את השם באהבה. זה לא פשוט להראות דבר כולל. ועד הזוגות לחכמים היה הכוח הזה, להדריך את האדם בתורה, כך שההדרכה הזאת תכלול בבת אחת, בצורה תמציתית, את עבודת השם, גם באהבה וגם ביראה. מהזוגות, כל חכם צריך התמחות. אז יש שם מתמחה בלהדריך את העם בעבודת השם באהבה, ויש שם מתמחה בלהדריך את העם בעבודת השם ביראה. כן. מה, בלב של החכמים אתה אומר?
כן, אולי סיפור אחד מהם זה היה יותר בא לידי ביטוי.
ברור שכל החכמים ידעו שצריך לעבוד את השם באהבה וביראה. אבל בלעזרים את זה, בהדרכה שתהיה מסוגלת לבנות קומה של עבודת השם באהבה, או קומת עבודת השם ביראה, אז אין כבר חכם אחד שיודע לעשות את זה לבדו. זאת אומרת, ברור שכל החכמים ידעו שחייבים גם זה וגם זה, וברור שחכמים עבדו את השם גם באהבה ויראה. אבל, מכל מקום, איך עכשיו לרומם את נפש האדם, כך שהאדם ימצא את ההדרכות הנכונות גם לזה וגם לזה, זה היה כבר בחוץ, זה היה כבר מצריך פיצול. אנחנו היום מוצאים גם מצב כזה, יש חכמים שמלמדים בעיקר צורה שכלית. מעוררים את עבודת השם בצורה שכלית, לעבודת השם בצורה שכלית. יש חכמים שמעוררים לעבודת השם בצורה רגשית. יש מעט מאוד חכמים שתורתם כוללת גם שכליות וגם רגש.
אני
נכון, באופן מסוים אתה צודק. באופן מסוים אתה צודק, נכון. אתה צודק. זה נכון, מה שאתה אומר. למרות שיש הבדל תמיד בין מה שאתה מצד עצמך, ולבין מה שאתה מסוגל להדריך את האחרים. זה לא תמיד שווה. יש אנשים שהם טובים. זה עוד לא אומר שהם מסוגלים להדריך את האחרים איך להיות טובים. זה עוד מדרגה. יש לומד, ויש לומד על מנת ללמד. זה מדרגה נפרדת. לא כל מי שלומד, הוא לומד על מנת ללמד. זאת אומרת, לא רק בכוונה, אלא שהלימוד שלו כולל את הכישרון להיות מלמד את מה שהוא לומד. זה סוג מיוחד של לימוד. יש לימוד, ויש לימוד שכולל את הכישרון ללמד. אז יש חכם שהוא חכם מצד עצמו, הוא לומד. ויש לך חכם שהוא לומד, ויש בו את הכישרון בזמן שהוא לומד, כבר לתרגם את זה בללמד. הלומד על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד. אז זה אותו דבר יכול להיות גם בענייני מידות. ברור שהחכמים האלה, הזוגות, הם עסקו בעבודת השם, גם בעבר וגם בעירה. אבל להגיע לתורה, לרבים, שהיא באמת תורה שהיא גם אהבה וגם עירה, זה כבר היה צריך שהחכמים יתמחו בזה. איך להזרים, זה לא רק היה לומר את המילים. זה ברור שהחכמים האלה, בנוסף המשנה, זה היה תמצית החיים שלהם. זה לא רק שאמרו מילים וזה נגמר. ככה הם היו מחנכים, וככה היו מדריכים, וככה היו מטפלים בתלמידים שלהם, וככה כמובן היו גם נראים. זה ברור שגם לא רק אמרו, אלא גם ככה היו. כן.
המאמר כותב כאן שהאנטיגנוס הוא גם על עבודת, גם עבודה בעבר וגם בעירה, ואחרי זה הוא כותב, והזוגות הזהיר האחד על עבודת השני בן מצד האחר, והשני, הוא מתכוון לכל הזוגות שאחריו,
כן.
או לזוג
האחרון? לא, 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 לא. כן, מי עכשיו? יוסף בן יועזר, יוסף בן יוחנן, זה הזוג הראשון. מי עכשיו? קבוע. קבוע זה מה שמופיע. עד שביחד היו משלימים האדם באהבה ובעירה מה שראוי להשלים. ואנטיגנוס שהוא הראשון הזהיר האדם עצמו על גוף אהבה והעירה. מפני כי אנטיגנוס ראשון וקודם ראוי לו עזרה שהיא ראשונה בעבודה השם יתברך. כי אהבה והעירה הם עיקר התחלה לעבודה. ואחר כך יוסף בן יוזר ויוסף בן יוחנן באו לתקן ביתו של אדם, שהוא עיקר גדול. כלומר, אנטיגנוס מתחיל באדם עצמו. הזוג הראשון, יוסף בן יוזר ויוסף בן יוחנן, עוברים כבר לתיקון ביתו. והוא קרוב אל האדם עצמו, הבית קרוב אל האדם עצמו. כי שם דירתו ותקנו אותו באהבה ובעירה. איך ביתו של האדם יתגלו גם אהבה וגם עירה. לפיכך יזהיר יוסף בן יועזר שיהיו חכמים בביתו, ויהיה מתאבק באפר רגליהם, ואמרו לאהבה את השם אלוקיך ולדבקה בו, וכי אפשר להידבק בשכינה, והלא אש אוכלה הוא, אלא התדבק בחכמים ותלמידיהם, ומעלה עליך הכתוב כאילו דבק בשכינת כאן. הרי הדיבוק בחכמים הוא אהבת השם יתברך, כלומר יוסף בן יועזר הזהיר על האהבה. מצד מה? מצד ביתו של אדם. ולכל הפחות הוא ענף מנוות השם יתברך, ולפיכך יוסף בן יועזר תלמידו של אנטיגנוס, שהזהיר על אהבה, בא לתקן בית האדם שיהיה נמצא בו אהבת השם יתברך על ידי אהבת חכמים. שזהו מידת אהבת השם יתברך, או ענף ומדרגה למטה מן אהבת המקום עצמו. ויוסף בן יוחנן תיקן דירת האדם וביתו ביראת שמיים. וזה מה שאמר שיהיה ביתו בתואר לרווחה. רצה לומר שיהיו בני אדם נכנסים לשאול צורכם, או שיהיה ביתו פתוח לרווחה לאוכים שיהיו נכנסים ויוצאים. וכן מה שיהיו עניים בני ביתך, כל זה שלא יצר עין בממונו. ומישהו צר עין בבני אדם, מכל שכן בעניים ממעט מיראת שמיים, ולכך אינו משגיח על בני אדם שהם צריכים לו. כי מישהו ירא שמיים הוא נכנע. ואין לו גבהות רוח. מי שמסתגר בביתו, גבהות רוח, חושב שזה שלו, כמו הסיפור המפורסם של החפץ חיים, שאורח חשוב מאמריקה בא לבקר אותו, רצה להיפגש עם הרב הגדול הזה, המיוחד הזה, החפץ חיים, שכר חדר במלון, התעניין לדעת איפה גר החפץ חיים, הלך לבקר אותו, נכנס לבית ומצא בית. כמעט לא היה בו דבר. פשוט מאוד, בקושי שולחן וכמה כיסאות. ואז, אחרי כמה זמן, שאל האורח את החפץ חיים, כבוד הרב, למה הבית של הרב כל כך פשוט? הרב גדול גזה בישראל, שכולם שוחרים לפתחו? מה זה? שאל אותו חפץ חיים, איפה אתה גר? באמריקה. ופה איפה אתה נמצא? במלון. הבאת איתך את הרהיטים? ואת הרכוש שלך מאמריקה? לא, מה פתאום? אז שאל אותו חפץ חיים, למה לא? אמר, כי אני פה רק אורח. אמר לו, חפץ חיים, גם אני. כמו שאתה אורח, גם אני אורח. כולנו אורחים. זה מידת הענווה של אדם שלא חושב שהדברים, העולם שייך לו, ושביתו זה שלו, וזה המפצח שלו, ואחד לא ייכנס לפה, ואחד לא יחיה אותי. אני רוצה רק ליהנות משלי. זה עניין של יראת שמיים, הדבר הזה. כי לפני ריבונו של עולם, כולנו אורחים. כי מי שהוא ירא שמיים, הוא נכנע. ואין לו גבות רוח. ולכך אין דוחה העניים שהם נכנעים. וכן האורח שהוא נודד. אבל הירא שמיים הוא מקרב את העניים הנכנעים. ולא שהיה חוות השם יתברך, רק כאשר אוהב את החכמים. אם כן, המשנה הראשונה של יוסף בן יועזר זה היה בתיקון מידת האהבה, ואין לך אהבה כאהבת החכמים. ויוסף בן יוחנן בא לתקן עם מידת יראת שמיים, לכן הוא הזהיר את האדם שהבית שלו מוכן ומזומן לכל אלה הנזקקים. ולא שייך אבת השם יתברך כאשר אוהב את החכמים, הוא יתאבק דף הרגליהם, שדבר זהו מן אבת השם יתברך. אבל מי שאינו צר בבריאות ואינו מרחם על עניים, חוטא הוא. אל תחשוב שהוא רק לא אדם גדול בחסד, לא, הוא חוטא. מאיפה למדנו הדבר הזה? אבל מי שאינו צר בבריאות ואינו מרחם על עניים, מאיפה למדנו שהוא חוטא? למדנו את זה מאנשי סדום. שעליהם נאמר שהיו חטאים ורעים מאוד. כי זה חטא. שאתה חושב שאתה בא לביתה לעולם, והקדוש ברוך הוא בסך הכל עשה אותך שליח, שדרכך אחרים ייהנו מזה. אבל מי שאינו צר בבריות ואינו מרחם על עניים, חוטא הוא זה, הוא פורק ממנו יראת שמיים. ומכל שכן, אל תרבה שיחה עם האישה, שדבר זה קלות ראש ופריקת עול יראת שמיים, ולכך כל אלו שלוש הדברים, בא יוסף בן יוחנן לתקן בהן ואת האדם. עכשיו אנחנו יודעים את הסוד, שאנטיגנוס דיבר על תיקון האדם מצד עצמו באהבה ביראה, ושני שני הזוגות, שני החכמים שבזוג הראשון, אחד בא לתקן את האהבה, ושני את היראה בבית האדם. כן.
מה זאת אומרת, אני לא הבנתי את הפסוק הזה בסוף, את הפסוק הזה
אדם שמחפש לשוחח עם נשים כל היום, זה אדם שבמקום לעסוק בבניינו של עולם, ובתיקונו של עולם, בתלמוד תורה, בכל מה שנדרש ממנו מצד תפקידו, הוא הולך לחפש דברים שלא שייכים לו. אם הוא מדבר עם אשתו מצד שהיא אשתו כגופו, ומצד תוך כביתו, ואנחנו אמנו אפילו בענייני עולם יכול להתייעץ איתה, אז זה לא נקרא מרבה. מרבה זה מעבר למידה. כתוב אל תרבה שיחה. והסבנו אל תרבה שיחה עם האישה, כוונה שיש לו נטייה. נטייה לאישה. החיסרון בו, ובגלל שהוא יש לו נטייה כזאת, לכן זה נקרא אל תרבה. להרבות זה מעבר למידה. זה כמו אדם שאוכל כדי להיות בריא ולהיות חזק ושיהיה לו כוח. אבל יש מי שמרבה באכילה. מי שמרבה באכילה זה קלקול. זה קלקול בנפש. שמרבה באכילה כל רגע הוא צריך לאכול ועוד משהו ועוד פה ועוד אוכל פה. אכלת, סבעת, מספיק. הקלקול הוא בכל המוסיף גורע. כשאדם מרבה בדבר מעבר לצורך, אז זה מראה על תכונת נפש, על נטייה. זה החיסרון. וכבר ביארנו, כי יוסף בן יועזר תיקן בית האדם שיהיה דומה כמו שנמצא באדם עצמו. שהשכל עכשיו, המהר"ל חוזר על אותו משל שהוא כבר נתן. שבעצם אתה יכול להסתכל על האדם ועל ביתו ולראות בזה את האדם עצמו. איך? האדם שבאדם זה שכלו, וביתו של האדם שבאדם זה גופו. כי עיקר האדם זה דעתו. זה האדם שבו, זה צלם אלוקים שבו, כמו שהרמב״ם אומר. שאדם נברא כדי להשכיל ולדעת את השם. בזה יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. ככה אומר הנביא. במה יתעלל המתעלל? אל יתעלל גיבור בגבורתו. אל יתעלל עשיר באושרו. במה יתעלל המתעלל? השכל וידוע אותי. אז יוצא שעיקר האדם זה באמת המשכיל את השם. מה שאמרתי עכשיו, בנביא ירמיה, אם אני זוכר טוב, פרק ת'. אם כן, זה עיקר האדם. עכשיו מתברר שמה שאמרנו, תיקון האדם וביתו, זה תיקון האדם וביתו של האדם עצמו. כלומר, כמו שמסביר כאן המהר"ל, וכבר ביארנו כי יוסף בן יועזר תיקן בית האדם שיהיה דומה כמו שנמצא באדם עצמו. כל זה משל לאדם עצמו, שהשכל הוא עומד בגופו של האדם, וגופו של האדם שנחשב הוא כמו בית, בית ועד. יהיה ביתך בית ועד לחכמים. מי זה ביתך? גופך. מי זה החכמים? אתה. תעשה שגופך יהיה בית לחוכמה. הכל עכשיו מתברר שהמשנה הזאת יש לה עומק גדול מאוד. ברמז החכם בא לדבר על האדם עצמו. אל תעשה את עצמך בית ריק. מה זה בית ריק? גוף בלי חוכמה. אוי ובוי. יהיה ביתך בדבד לחכמים. לך תלמד תוירה. שב בישיבה. שהבית שלך יתמלא בחוכמה. מה זה בדבד לחכמים? ודאי, אם אתה תלמד על רבי מאיר, רבי שמעון, רבי יהודה, אביי ורבה, שמואל ורב, אז אתה עושה את עצמך בדבד לחכמים. כל החכמים האלה חיים בך עכשיו, כי אתה לומד גמרא, אתה לומד את החכמים, אתה לומד את דבריהם, את חוכמתם, אז אתה הופך, אתה בעצמך, להיות בדבד לחכמים. אתה בעצמך בית. כן?
מה זה עוד פעם? אתה עושה
לצלך
בית ריק? מה?
בית ריק זה גוף שאין בו חוכמה. אדם מתהלך, אוכל, שותה, ומה יש בפנים? כלום. מאין. זה מה שיש. מערכת עיכול. קטסטרופה. זה כמו בית ריק. בונים בית מפואר, אין אף אחד גר בפנים. ואפילו אם אדם גר בפנים, הוא לבד שם. לא, בדבד לחכמים, תמלא את הבית שלך חוכמה. כן? בוודאי שהם נשארים. יותר מזה, הם מחזקים אחד את השני, הם מקבלים יותר תוקף. כדי שאתה בעצמך תהיה בדבד לחכמים, אתה צריך לעשות את עצמך בית של חוכמה. ואיך אתה תעשה את עצמך בית של חוכמה? על ידי שתזמין חכמים לביתך. אם הבית שלך יהיה מלא ספרים, ובאים אצלך ויושבים אנשים, מדברים דברי תורה, אז אתה בעצמך תזכה גם להפוך אתה בעצמך להיות בית של חוכמה. אתה בעצמך. כיוון שעשית את הבית שלך בדבד לחכמים, אז מה קורה בסוף? שאתה בעצמך חכם.
יכול להיות שיש לזה גם, יש לזה גם כאילו השלכות הלאה. זאת אומרת, גם אתה חכם, וגם הבית שלך יהיה בית מלא חוכמה.
ברור. נכון, אתה צודק מאוד. זה עובד בשני הכיוונים, זה עובד. כדי להיות אתה בעצמך בית של חוכמה, כלומר הגוף הבית, והשכל שלך חוכמה, זה נקרא בית ועד לחכמים, אתה צריך להכניס לביתך אנשים חכמים שידברו איתך דברי חוכמה ולא דברי הבל, אבלים, שטויות ודברים שלא ראויים. כל הסוד של חנוכת הבית, שמחנכים את הבית בחנוכת הבית. ראיתי ש הפוסקים דנים בשאלה הזאת, האם סעודה של חנוכת בית זה סעודת מצווה. יש לזה כמה נפקמינות, לדעת אם זה סעודת מצווה או לא. אם אתה אוכל בסעודת מצווה או לא אוכל בסעודת מצווה, זה לא אותו דבר. אז צריך לברר בהלכה, האם סעודה של חנוכת בית זה סעודה, זה נקרא דבר שהוא סעודת מצווה. למשל, זה יכול לפתור אדם מצום. אם הוא לקח על עצמו לצום באותו יום, לא תענית ציבור כמובן, אבל תענית יחיד, זה יכול לפתור אותו. בקיצור, אבל הפוסקים אומרים שכדי שסעודת חנוכת בית תהיה סעודת מצווה, זה חייב להיות שיהיו דברי תורה. אם אין דברי תורה, זה לא סעודת מצווה. כדי לעשות מסעודת חנוכת בית סעודת מצווה, צריך שזה באמת יהיה שאדם מחנך את ביתו בדברי תורה. אם הוא לא מחנך את ביתו בדברי תורה, אז אולי אתה סתם פה עושה עוד סיבה למסיבה. זה לא העניין. אז זה בית ועד לחכמים. שיהיה ביתו דומה כפי אשר ברא השם יתברך את האדם. זהו. זאת אומרת, הבית שלך צריך להיות דומה לך. ואתה צריך להיות דומה לבית שלך. כן, אז זה עובד בשני הכיוונים. דוגמה למשהו אחד, כל הבית שלו מלא ספרים, אבל הוא לא עומד אף פעם, הוא לא פותח את הספרים. זה רק לקישוט. אז פה אין התאמה בין הבית לבין האדם. כן? צריך לראות שהספרים שם משומשים. שיהיה ביתו דומה כפי אשר ברא השם יתברך את האדם, וכמו שיתבהר למעלה. וכך יוסף בן יוחנן היה מתקן בית האדם שיהיה דומה כפי מה שהוא האדם עצמו, גם זה. זאת אומרת, המהר"ל אומר שיש פה רעיון קבוע בשתי המשניות האלה, שבעצם מדברים על בית האדם ומדברים על האדם עצמו, שהוא בית לאדם הפנימי שבו. וזה כי תמצא. כי הנפש שבאדם יושב בגוף האדם. והוא בעל הבית. אתה צריך להיות בעל הבית. כל בית יש לו בעל הבית. אוי ובוי, עם הקירות של הבית יהיו בעל הבית. הבעל הבית זה מי שגר בתוך הבית, אותו דבר באדם עצמו. הנפש זה הבעל הבית. ולא הגוף. והנה הנפש הזאת היושבת בביתו, ביתו פתוח לרווחה, לפרנס מבפנים. והם האיברים שהם בפנים, מקבלים פרנסה מן הנפש, וחיות שלהם. והנפש הזאת שהוא בעל הבית, אין לה חיבור גמור עם החומר. רק את המר"ל נכנס לגמרי עכשיו לכל העניין הזה, כן? שבכלל עכשיו אנחנו צוללים במעמקי חוכמת נפש האדם, שכל המשנה הזאת בעצם מדברת על האדם עצמו. והנפש הזאת שהוא בעל הבית, אין לה חיבור גמור עם החומר, רק הנפש היא נבדלת, אין המודבט בו. ועל זה אמר, יהיה ביתך פתוח לרווחה, לפרנס את אשר יבוא מבחוץ. זאת אומרת, מי מפרנס את מי? פנימיות האדם צריכה לפרנס את האדם. כמו שהכוזרי כותב במאמר השלישי, מי זה החסיד? זה המושל. בעל הבית. מה זה מושל? שהוא אומר לאיברים מה לעשות. הוא קובע, לא נגרע אחרי החושים והאינסטינקט. אלא הוא מבפנים יגיד לאיברים, זה עושים, זה לא עושים, לשם הולכים, לשם לא הולכים, את זה רואים, את זה לא רואים, את זה שומעים, את זה לא שומעים. זה הכל מתחיל מבפנים. כמו בעל הבית מפרנס את העניים, אז הנפש היא זאת שמפרנסת את האיברים. נשמעת, בוודאי. ברור. למה הם עניים? בגלל שאין להם כוח משלהם. כל האיברים מחוברים למערכת העצבים. המוח פוקד מה לעשות. האיבר הוא עומד לרשותך. כן, כמו, זה בדיוק המשל שנותן הכוזרי. שזה כמו מלך שכולם עומדים לרשותו והוא משתמש בכל אחד ואחד. לנהל את ענייני המלכות. הם עניים כי אין להם משלהם כלום, אין להם חיות משלהם, משל עצמם. איבר מדולדל חס ושלום, אין לו חיים משלו. ועל זה אמר, יהיה ביתך פתוח לרווחה, לפרנס את אשר יבוא מבחוץ, ובזה הוא דומה אל הנפש היושב בבית שהוא מפרנס האיברים שהם מבחוץ. ואמר, ויהיו עניים בני ביתך שתפרנס עניים שהם מבפנים. כי הנפש הוא מפרנס האיברים מבפנים, אשר הם נחשבים בני ביתו, עד שהוא מפרנס הכל, הן האיברים הפנימיים והחיצוניים. כלומר, זה הולך בהדרגה. כן? אני עם בני ביתך, פתוח לרווחה, אני עם בני ביתך, ולאט לאט, מן החוץ אל הפנים. אז אותו דבר, הנשמה, הנפש שבאדם היא צריכה היא לפרנס, לדאוג בכל האיברים, לכל האיברים, הפנימיים, החיצוניים, וכל הכוחות, כל כוחות פנימיים, וכוחות שמקבלים מן הנפש, כוח חיותם, וכשם שהנפש היא נבדלת, אין לה חיבור גמור על החומר, כלל, כך אין ראוי שיהיה בעל הבית חיבור, אלא אישה ביותר, בשיחה בטלה. ואבן לפי זה מה שאמר, שכל אמר בשיחה עם האישה, בוטל מדברי תורה וגורם גרע לעצמו ויורד לגיהינום. כי הנפש, כאשר הוא מחובר אל החומר, בוודאי בטל מדברי תורה. והרי גרם בוודאי רע לעצמו, כי דבק בחומר הרע, הוא בוודאי יורד לגיהינום, שהוא עדר המציאות. זאת אומרת, שתמיד צריכה להיות עצמאות הנפש, ביחס לענייני הגוף. נכון שהנפש היא בתוך הגוף, נכון? שהנפש מכוח הגוף היא פועלת והיא יוצאת לפועל והיא מתגלה. אבל יש, צריך להיות צד שהנפש קיימת מצד עצמה. לאו דווקא כדבר תלוי באיברים ובגוף. לא, מציאות עצמית. יכול להחליט לא לאכול. יכול להחליט לא לישון. יכול, יש לו מחשבה שקובעת את הסדרים. והבן הדברים האלו מאוד, ותבין הפלגת דברי חכמים. הפלגת זה כמה הדברים האלה עמוקים. כי יוסף בן יועזר תיקן השכל. והשכל הוא נשיא. בכלל הוא עכשיו עוד יותר מעמיק. הרי בזוגות, בזוגות היו תמיד אחד, כמו שהוא הסביר, אחד שהיה, רש"י הסביר לנו, נכון? שבזוגות היו אחד נשיא והשני בית דין. תסתכלו ברש"י על משנה ד' בדף למד ג'. יוסף בן יועזר איש צרידה, קיבלו ממנו, מאנטיגנוס קיבלו התורה. וכל הזוגות הללו, השנויים כאן, ראשי סנהדרין היו, ופירשו חכמים במסכת חגיגה, שאחד מהם נשיא, שני לא אב בית דין. בסדר? תמיד. אז אם כן, הראשון הוא הנשיא. אז מה אומר לנו עכשיו המהר"ל? נשיא זה מי שעומד בראש הסנהדרין. זה תפקיד סמכותי. תפקיד סמכותי. נשיא של הסנהדרין, למשל זה שמכריז על ראש חודש. הוא צריך להגיד מקודש, מקודש. יש לו תפקיד של סמכות. אחרי שהנשיא מכריז, פוסק, אי אפשר לחלוק. מה? אז הבית דין זה היה יותר מצד הפסק, מצד החוכמה, מצד ההכרעה, שהיו באים אנשים להתדיין.
לא בתוך
הסנהדרין. מה? לא
בתוך
הסנהדרין. לא. בכלל, אבל בסנהדרין כמובן הוא היה גם ממלא את התפקיד הזה. אז היה, הם בעצם תפקידים קרובים, אב בית דין זה יותר מצד הדין, והנשיא זה מצד צד הסמכות. הוא בעצם מייצג את הסמכות של הבית דין הגדול. והדברים, ואבן הדברים האלו מאוד, ותבין הפלגת דברי חכמים, כי יוסף בן יועזר תיקן השכל, והשכל הוא נשיא, כמו שהיה הוא נשיא. עד כדי כך. זאת אומרת, שצריך להבין את דבריו, מתוך מה שהוא בעצמו היה. ויוסף בן יוחנן איש ירושלים תיקן הנפש, כי הנפש הוא אב בית דין. וזה דבר ידוע מדברי חכמים במדרש רבה. ונפש כי תחתה, אמרו שם הנפש נתונה במקום המשפט, והיא יוצאת ממקום המשפט, ולכך תביא קורבן. ואין להאריך במקום הזה, כי הוא דבר חוכמה מופלאה. זאת אומרת, המהר"ל מרמז שיש תפקידים שונים לשכל ולנפש. השכל, נשיא הכוונה, שהוא מגלה את מדרגת האדם. את הדרגה העליונה של האדם מגלה השכל. כשאתה פוגש שכל האדם, אתה פוגש בעצם את צלם אלוקים שבו. הנפש היא צריכה כבר לתרגם את זה לפעולות, כוחות הנפש. השכל הוא מבין, הוא מנתח, אבל כוחות הנפש הם צריכים כבר לעמוד לרשות התרגום. מצד מה? מצד הרצון. אז לכן הראשון שהוא נשיא הזכיר את ענייני השכל, והשני שהוא אב בית דין את ענייני הדין. הנפש היא קובעת איך כוחות הנפש יפעלו. ומעטה תבין הדברים האלו, איך הזוג הראשון תקנו את האדם במוסר דומה אל מוסר אנטיגנוס לגמרי. כי אנטיגנוס תיקן האדם עצמו באהבה ובהירה, ותלמידיו הזוג הראשון תיקנו את בית האדם שהוא דומה לאדם עצמו באהבה ובהירה. ותבין מזה כל סדר הדברים, כי אנשי כנסת הגדולה התחילו, עכשיו הוא חוזר על כל מה שלמדנו. כל פעם אתם רואים שהמהר"ל אחרי שהוא לימד את הפרטים, חוזר ומראה לנו איך הכל מחובר. זה דבר נפלא, כי זה מראה לנו לא רק כמה החכמים היו חכמים, אלא מה כמה סדר הכניסו בדבריהם. אנחנו יודעים שיש שישה סדרי משנה. סדרי משנה זה אומר שהדברים מסודרים. יש סדר, אנחנו חושבים שהמשנה הזאת נאמרה פה, המשנה הזאת נאמרה פה, סתם. ככה זה יצא. יש פה סדר מופלג, אומר לנו המהר"ל. איך זה התחיל באנשי כנסת הגדולה, ואחר כך שמעון הצדיק, ואחר אנטיגנוס, ואחר כך זוג. זה פלא פלאים. כי, ותבין מזה כל סדר הדברים. כי אנשי כנסת הגדולה התחילו בשלושה דברי מוסר, אשר הם שייכים אל התורה, שהוא אל הכל. כידוע, אנשי כנסת הגדולה דיברו על התורה. כן? עמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה, הבו מתונים בדין, ועמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. דיברו על התורה. זה הראשית. כי כל שלושה דברים מן אנשי כנסת הגדולה, הם לתקן התורה והשכל. הן במשפט, הן בדברי תורה, הן במצוות התורה. הבו מתונין, כן, בדין, עמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. כלומר, זה התורה במשפט, בדברי תורה, במצוות התורה. שדברים אלו כוללים כל אשר שייך לתורה, והתורה היא על כל המציאות ועל כל העולם. ואחר כך בא שמעון הצדיק לתקן עמודי העולם. שהוא למטה מן התורה. זה אז הדברים העולם עומד. לתורה, לעבודה גמילות חסדים. זאת אומרת, תורה קדמה לעולם. זה קדם לעולם. אחרי התורה, העולם. אז הדברים העולם עומד. יש לך תורה, יש לך עולם. עכשיו בעולם, מה יש לך? אדם. אז אתה צריך לתקן את האדם. לפי סדר, ממש לפי סדר הבריאה. מדהים. אנשי כנסת הגדולה עסקו בתורה שקדמה לעולם. שמעון הצדיק עסק בתורה, שמעון הצדיק אחרי התורה כבר דיבר על העולם. שלושה דברים העולם עומד. מתוך תורה נברא עולם. ועכשיו אנחנו מגיעים לאדם. הרי אחרי שנברא העולם, נברא האדם. ואחרי רבן תגנוס תלמידו לתקן האדם עצמו, שהוא עיקר בעולם, והוא כמו עולם קטן. עולם בפני עצמו. זה עולם בתוך עולם. תורה, עולם, אדם. שהוא עולם בתוך עולם. ואחר כך הזוג הראשון, יש לך אדם, השריר בית. אז הזוג הראשון מה בא לתקן? באו לתקן ביתו של האדם. נכון? עכשיו, מה אומר לנו המהר"ל? נכון, באו לתקן ביתו של האדם. הכוונה, לתקן את הבית שבתוך האדם. ואחר כך הזוג הראשון באו לתקן ביתו של אדם שידומה ומתייחס את האדם עצמו בכל דבר, כמו שאמרנו, וזהו הסדר באמת ובבירור ואין ספק בו. מדהים. פילי פלואים. זאת אומרת, תורה, עולם, אדם, ואדם וביתו, וזה גם מרמז לאדם שבתוך האדם. ועכשיו, סיום. מה?
מה
אם? נו, זה מה שדיברנו עכשיו. זה האדם? סליחה, זה ביתו? מה זה הזוג הראשון? במה עסקה הזוג הראשון? בביתו של האדם. אני חוזר. אנשי כנסת הגדולה עסקו בתורה. היא קדמה לעולם. שמעון הצדיק עסק בעולם. שואל הדברים העולם עומד. אז יש לנו תורה, יש לנו עולם. אחר כך, אנטיגנוס עסק באדם עצמו, בעבר ובעירה. אל תהיו כעבדים משמשים את הרב את המנת לקבל פרס, אלא לעבוד מאהבה. יש לך עכשיו תורה, עולם, אדם. נו, אם יש אדם צריך בית, נכון? אז הוא גרשון, עוסק בביתו של האדם. לתקן את הבית באהבה ובעירה. והמהר"ל אומר, כשהם באו לתקן את ביתו של האדם, הם באו לתקן לא רק את הקירות של הבית, אלא את הבית שבתוך הבית. ויש לך לדעת, סיכום, כי הראשון שהוא יוסף בן יועזר הוא נשיא, ויוסף בן יוחנן הוא אב בדין, והנשיאות הוא התרוממות מעלה. ומי שנתן לו השם יתברך התרוממות מעלה וגדולה, הוא אוהב השם יתברך בשביל התרוממות שנתן השם יתברך אליו. כלומר, בקלות יש לו מידת אהבה, כי כיוון שהוא קיבל גדולה, קל לו להכיר בגדולתו של הבורא. מבשרי אחזה אלוקה, כל עצמותיי תאמרנה השם יחמוך. הנשיא, כיוון שהוא גדול, כמו המלך, אז קל לו להכיר בגדולת הבורא. הנה דוד המלך כתב תהילים. אין זה עובד רק מאהבה. הנשיא, שיש לברך השם יתברך על הטוב שעשה איתו, ולפיכך מוסר שלו, של הנשיא, היה עליו את השם יתברך. ואב בדין, שהוא ממונה על הדין, שלכך נקרא אב בדין, הוא מוסר שלו על העירה. כי מה התפקיד של הדיין? לגזור את הדין. וכולם צריכים לקבל את הדין, בעירה, באימה. הוא מוסר שלו על העירה, כי כאשר מידתו דין, יש לו יראה. ויצחק, שהייתה מידתו דין נאמר, ופחד יצחק היה לי, שבעל דין ירא. פן יעבור ויעשה דבר כנגד העירה. ולפיכך אב בדין, מוסר שלו, על מה? על העירה. והיראה בדברים שהם יקרים, גדולים מאוד, קרובים אל האדם, כמו ביתו של האדם, שהוא קרוב אל האדם. ואף אם לא היה מדבר הנשיא באהבת השם יתברך לגמרי, ואף בדין ביראת השם יתברך לגמרי, מכל מקום הם מנפים, נמשכים מן האהבה ומן היראה, וזה כי הזוג הראשון דהיינו יוסף בן יוזר ויוסף בן יוחנן היו דבריהם קרוב לגמרי באהבה ובאירה. אחר שאנטיגנוס איש סוחו כולל במוסך שלו אהבה והאירה ביחד, לפי שאליו לא היו לו זוג, הוא היה לבד והכולל אהבה והאירה, והזוג אשר היו מקבלים מאנטיגנוס מוסך שלהם גם כאן באהבה ואירה, קרוב אל דברי אנטיגנוס, והזוגות הבאים אחריהם יותר רחוקים, שכל אחד בא להוסיף אהבה ואירה. כלומר, מה שאנחנו רואים שזה ענף אחד, כן, שלאט לאט כל מי שבא אחריו יוסיף על אותה מידה שנתגלתה אז אצל הזוג הראשון. ויש לך לדעת, אומר המהר"ל, כי ההפרש שבין האהבה ובין היראה, מה ההבדל? האהבה גורמת מצוות המעשה, שמפני שהוא אוהב השם יתברך, אוהב מצוותיו לעשות כל אשר יצווה, והיראה גורמת שלא יעשה חטא, כי מי שהוא ירא מאחד, ירא שלא יעבור דבריו, ולפיכך נקרא יראת חטא. וכן כתב הרמב״ם ז"ל בפרק ראשון על דברי אנטיגנוס, שאומר, ואם מורה שמיים עליכם, כבר בא בתורה בירא, והוא אמרו את השם אלוקיך תירא, מה שאמר אנטיגנוס, ואם מורה שמיים עליכם, בעצם הוא הזכיר, אחרי שהוא הזכיר את עבודת השם יהיה, ואל תהיו כעבדים המשמשים את הרב אלא נקבל פרס, ואל תשכחו יראה, ויהיה מורה שמיימה לכם. מה שכתוב בתורה, שכוח, מה שכתוב בתורה, את השם אלוקיך תירא, ואמרו חכמים, עבוד מאהבה, עבוד מיראה, ואמרו האוהב לא ישכח דבר ממה שהיה לעשות, והירא לא יעשה דבר ממה שהוא זר מעשותו, כי ליראה מבוא גדול במצוות לא תעשה. עד כאן דברי הרמב״ם. הרי לך מבואר כי הדברים שיש לעשות תלויים באהבה זה מצוות עשה, ומה שלא לעשות תלויים ביראה זה מצוות לא תעשה. ולפיכך תמצא כי הנשיא שידע מה זה אהבה, כי הוא קיבל גדולה, אז הוא יודע מה זה גדולתו של השם יתברך. והרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה שמי שרוצה להוסיף עבודת השם באהבה צריך להתבונן במעשה השם, או בטבע או בהיסטוריה, מהקדוש ברוך הוא עושה, מה רבו מעשה השם. אז הנשיא שיודע גדולה יודע מה זה גדולת השם, לכן הוא הזהיר על אהבה, ולפיכך תמצא כי הנשיא היה מזהיר על העשייה, ואב בדין שהוא מזהיר על היראה היה מזהיר מה שלא יעשה. בשניהם היו באים לתקן דבר אחד, הוא עבודת השם יתברך, שהיא על ידי אהבה ויראה. והתבאר לך דברי הזוג הזה, שהוא יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן, איש ירושלים. ועכשיו זכינו להבין את סדר המשניות עד לזוג הראשון כולל. דברים פילי פלאים. כן. הגמרא אומרת מסרת ברכות שכל גדולה שמגיעה לאדם, אפילו הגדולה הקטנה ביותר, זה מריבונו של עולם. אם לא גזרו עליו מן השמיים, לך השם הגדולה, ואם הקדוש ברוך הוא לא היה גוזר על אדם גדולה, הגמרא מביאה אפילו דרך כזה שמי שממונה על הבור, מי יקבל מים ראשון, מי יקבל שני. זה אפילו זה גזרה מן השמיים. קל וחומר כשאנחנו מדברים על נשיא הסנהדרין שהוא קרוב למדרגה של מלכות. זה אין דבר כזה. שהיא תהיה גדולה לאדם בלי שהקדוש ברוך הוא יגזור עליו גדולה. אין דבר כזה, לא שייך. בטח שלא. שבת שלום.